לצערי בשבועות האחרונים אינני מצליח, אינני מספיק גם לפרסם את הנושא של הלימוד שלנו וגם לצלם את המקורות, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם, ולכן מאוחר אני אומר לכם את נושא הלימוד. נושא הלימוד הוא תורה לאומות העולם. אנחנו עומדים לפני מתן תורה, לפני חג מתן תורה, ויש להתבונן, והרי התורה כידוע ניתנה לישראל בלבד, ועל זה נאמר בספר תהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. וכן אנחנו רגילים לראות בתורה דבר השם אל עמו, בחר בנו מכל העמים ומתוך כך נתן לנו את תורתו. ולכן הנושא של הלימוד שלנו הוא נושא מיותר לכאורה, שאני בא לדבר על תורה לאומות העולם. מה שייכות לגויים ולתורה? מה עניין זה לזה? ועם כל זאת, הרי נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא יש לו משהו לומר, למה שלא יאמר את זה לכולם? למה הוא בוחר להגיד את זה דווקא לעם ישראל? ולכן, גם אם נאמר שהתוכן הפנימי הבסיסי של התורה הוא מיועד לעם ישראל בלבד, לא ייתכן לומר שאין שום שייכות לאומות העולם בתורה. ולכן הנושא שאנחנו נצטרך לברר, באיזו מידה שייכות אומות העולם לתורה ובאיזו מידה לא. עד כאן ברור הנושא. כן, אנחנו מבררים באיזה מידה תורה שייכת לאומות העולם ובאיזה מידה לא.
למה הרב מגיע למסקנה ואומר בכל זאת מקדוש ברוך הוא יש לו דבר להגיד? אז גם
אז הוא אומר את זה לכולם? בגלל שריבונו של עולם, כפי שאמר כבר פרנץ רוזנצווייג, לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. אז אם הוא ברא את כולם, אז יש לו משהו לומר לכולם. יש אפילו גם לפי זה תורה בכל מדרגות הבריאה. יש תורה גם לדומם, לצומח, לכוכבי, מן הסתם גם להם יש תורה, אבל זו תורה מסוג אחר לגמרי. מה שאין כן, התורה שאנחנו לומדים ניתנת להבנה על ידי האדם, וכן כל אדם באשר הוא אדם אמור להיות לו, לכאורה אמורה להיות לו איזושהי שייכות על כל פנים לדברי תורה. בדומה לזה מצאנו שנשים מברכות על מצוות שהן לא חייבות בהן, כן? למשל דעת רבנותה שאישה יכולה להגיד אשר קידשנו במצוותה וציוונו על נפילת לולב, למרות שאיננה מחויבת ליטול את הלולב. מצד מה היא אומרת וציוונו? היא אומרת את זה מצד שהיא שייכת לעם ישראל, ועם ישראל קיבל את המצווה. אז מתוך כך היא אומרת וציוונו. אז כמו כן גם, אשר בחר בנו מכל העמים, אם כן בכל העמים יש משהו ששייך לנו. כן? מכל העמים, הכוונה מתוכיות כל העמים, מתוך כל העמים לקח משהו, ועשה מזה עם ישראל. אם כן, יש לאומות העולם שייכות כלשהי לדברי תורה. רק צריך לברר מהי אותה שייכות. הרי היה שיש שייכות זה שגוי יכול להיות יהודי. מה שאין כן קוף. קוף לא יכול לעבור תהליך גיור גם אם הוא יעמוד בכל הבחינות ויתבול בפני בדין של שלושה, הוא לא יהיה יהודי. אם כן, זה מלמד אותנו שיש באנושות הכללית משהו ששייך לדברי תורה, וענייננו כאן לברר. יש מקום לומר תשובה פשוטה ובזה לסיים את הלימוד. הם שייכים לשבע מצוות בני נוח. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תרי"ג מצוות, ולאומות העולם נתן שבע מצוות, ובזה מסתכם ההבדל בין ישראל לעמים מבחינת השייכות לדברי תורה. גמרנו. אבל זה כאן התעלמות מנקודה מאוד חשובה, שמצוות ותורה זה לא אותו דבר. המצוות זה המעשים שצריך לעשות לפי התורה. אבל התורה עצמה, הערך שלה, הוא למעלה מן המצוות. למשל, יש מצווה של תלמוד תורה. לומדים תורה. למה לומדים תורה? יש מי שיאמר, אני לומד תורה כי זה הכשר מצווה. כיוון שאני יודע מה התורה אומרת, אז אני גם יודע מה לעשות. אבל כל מי שמבין קצת מה זה אור פנימי של תורה, מבין שהתורה היא הרבה למעלה למעלה מן התועלת המעשית שיש בה. אלא מי שעוסק בתורה, עוסק בדבר השם שבה. אני עוסק בדבר השם, זה המעלה של לימוד תורה. בין שיש לזה השלכה מעשית, בין שאין לזה השלכה מעשית. קל וחומר, תוספת חיבה, כאשר הדבר הזה גם בא לידי מעשה. ולכן אי אפשר לומר שכל השייכות של מישהו, מי שלא יהיה בתורה, זה המצוות שהוא מחויב בהן. מוכרח להיות שיש לו גם שייכות אל דבר השם שבמצוות האלה. ובאמת כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, בלשון הזה. עסקנו בזה בהקשר אחר. רבי מאיר, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, לא כתוב שעוסק במצוות, עוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. תלמוד לומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים, לא נאמר, אלא האדם הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אם כן, פה מדובר על עסק בתורה. תכף ומיד התוספות שואלים, מה זה עוסק בתורה? הם אומרים, ודאי, לא כל התורה כולה, פירוש בשבע מצוות שלהם. דאילו בשאר מצוות, המרינן במסכת סנהדרין, בפרק 4 מיתות, גוי העוסק בתורה, חייב מיתה. מה? אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. האדם, כן, זה כל אדם. כן, בבקשה. אני הזכרתי את זה. לא, זה רבנו תם הקשה. רבנו תם הקשה את זה, ועסקנו בזה בהקשר אחר, כן? ואז מצאנו שתי תשובות לדבר. תשובת רש"י ותשובת רבנו תם. רש"י אומר שזה מחלוקת. רבנו תם אומר, לא, יש לחלק בין מקום שבו כתוב האדם, שזה כולל את כל האנושות, ומקום שבו נאמר אדם, שזה בישראל. הפסוק אומר האדם, וכן האדם זה אומות העולם. כך אומר רבי מאיר בגמרא. על כל פנים, אתם רואים שהתוספות נתקשו בדבר הזה. הם אמרו, איך זה יכול להיות שאתה אומר לגוי שהוא יכול לעסוק בתורה, הרי אסור לו לעסוק בתורה, והחילוק שהתוספות עושים הוא בין שבע מצוות לתרי"ג מצוות. הפירוט של התוספות הוא כמובן נכון, אני לא צריך לתת ציונים לתוספות, אבל הוא לא מספק אותנו, כי הוא חלקי בלבד. מדוע? כי כפי שאמרנו, כל זה בא לתארת את ההבחנה, בא להסביר מהי ההבחנה בין ישראל לעמים במישור של המצוות בלבד. שבע מצוות לעומת תרי"ג. אבל זה לא מסביר לנו מה ההבדל בתורה. כן? ההבדל במצוות אנחנו יודעים, אבל לאיזה צד של התורה, בתור תורה, לא מצד מצוותיה, שייך הגוי. ארו? כן. כן, אבל כל זה זה רק הלכות מעשיות. למשל, בתורה יש תוכן פנימי רוחני שאיננו מסתכם במצוות. כל התחום של ההגדה, למשל, האמונה, תורת הקבלה, וכדומה. כל זה לא מבואר בדברי התוספות. המוסר הכללי העולה מן התורה, ההשגחה, ההבנה ההיסטורית, כן? יד השם, כל זה, גוי שייך לזה או לא שייך לזה. כן? גם זה לא כל כך ברור, הסיפור של השבע מצוות, האם באמת גוי שרוצה לקיים מצווה נוספת, אנחנו נאסור עליו או לא. זה נושא שאני משאיר לבירור הלכתי לקראת סוף הלימוד. על כל פנים אנחנו רואים ש יש איזושהי הבחנה והיא עדיין לא ברורה מספיק. אנחנו רואים על כובדים שיש לגויים שייכות כלשהי בתורה, כיוון שהמשנה אומרת, כיוון שהברייתא אומרת שאפילו גוי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. יש במהר"ל מפראג דיון על זה בפרק י"א של נצח ישראל בעמוד עין, כן? זה פרק ארוך, פרק י"א בנצח ישראל, אז אי אפשר ללמוד את כל הפרק, אבל יש פסקה שמתייחסת לבעיה שלנו, התחלה של פירוץ, יש פה התחלה של ביאור יש במערב. מה? עמוד עין, עמוד עין במהדורה הרגילה, מהדורת לונדון של האחים, איך קראו לאחים שעשו? מה? לא האחים שעשו את המערב של לונדון. אולי פה זה כתוב, הניג. חוץ מזה אין אחים ראים בשום מקום. איפה ראית אחים ראים?
בגמרא
אין אחים ראים. האחים רום, כן? זה נקמה, צריכת לעד האלמנה והאחים רום. טוב, המהר"ל כאן דן באריכות, זה אחד הפרקים הבסיסיים ביותר בתורת המהר"ל, מהי הסגולה של עם ישראל. אבל המהר"ל מבחין בשני דברים, בעם ישראל בתור עם סגולה, מבחינת חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, לבין עם ישראל בתור מקבלי התורה. יש בנו שני דברים, אנחנו בטבענו בנויים באופן כזה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עלינו, זה דבר אחד. חוץ מזה יש במבנה הנפשי שלנו דבר נוסף, אנחנו מסוגלים לקבל את התורה. כך שאם נקבל ברצינות את ההגדרה הזאת, אין קשר הכרחי בין העובדה שאנחנו עם סגולה לבין העובדה שאנחנו מקבלים את התורה. אלה הם שתי תכונות שכנות. כמו שאומרת המשנה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. לפי זה היה אפשר באופן תיאורטי להבין שעם ישראל יהיה עם סגולה ושהתורה תינתן לעם אחר. מובן? כיוון שאלה הם שתי תכונות שאינן קשורות בהכרח זה בזה. את התורה. לא, אז זה שתי סגולות שונות. תאר לעצמך שעם ישראל לא היה מקבל את התורה, הוא היה עם סגולה בכל זאת. עם סגולה מצד זה שהוא עם שראוי שתשרה בו שכינה, גם בלי תורה. נוסף על כך, יש בנו תכונה נוספת, שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו ראויים לשמוע את תורתו. זה שני דברים שונים. לכן אומר המהר"ל, כן? קרבנו לפני הר סיני, זה מצד הסגולה, נכון? ולא נתן את התורה, כן? כי התורה היא סגולה נוספת, זה תוספת סגולה שלה. לכן שואלת המהר"ל, חביבות שאנחנו נקראים בנים למקום, זאת אומרת שאנחנו ראשית הבריאה. ראשית הבריאה זה משהו עצום, שכינה שורה בנו. מי שרוצה לדעת את השם צריך להידבק בנו, אבל עדיין כדי לשמוע את תורת השם צריך סגולה נוספת. לכן שואל המהר"ל, אמנם אם תאמר אפשר שתהיה התורה לאומה אחרת, אם כך דבר זה אל יעלה על דעת האדם, אומר לא יכול להיות שהנמצאים בכלל יש לכל אחד ואחד סדר מיוחד אשר הוא סדרו מיוחד אליו, ולא ראוי אותו סדר לאחר. כך סדר התורה והמצוות אי אפשר רק לעם ישראל, עד שהתורה היא סדרם המיוחד להם, ולא אפשר זה לעם אחר. עד כאן הטענה. איך הוא מוכיח את זה? הוא מוכיח את זה בכמה אופנים. האופן שמעניין אותנו כאן זה האופן האמפירי, ניסיוני. כאשר תראה בחוש אם שהם מודים בתורה, יש לנו היום מיליארד גויים שמאמינים בתורה, לא דבר פשוט, מיליארד בני אדם מהמתורבתים ביותר על כדור הארץ שמאמינים בתורה, כלומר הנוצרים, אבל עד גבולה לא באו לקיים אותה. אותו מיליארד בני אדם המאמין שהתורה היא אמת גם מאמינים שהם לא צריכים לקיים אותה. כן, ככה תיאולוגיה הנוצרית אומרת. וכל זה מוכיח כי אין התורה חלקם כלל. שהרי אם הם היו, אם זה היו שייכים לזה, ברגע שמאמינים צריכים לקיים. אינם מקיימים, סימן שאינה חלקם. זה ביטוי שצריך עוד להסביר אותו. כן, איך הם מסבירים? יש להם תירוצים. זה בטל, זה לא חשוב, זה רק, זה ניתן בזמנו, יש לזה פירוש אלגורי, כל מיני תירוצים, כן? לא משנה מה התירוץ. אבל העובדה כאן היא המעמידה אותנו בפני דבר שקשה לי להתכחש לו, שהגויים האלה אינם שייכים לתורה. מצד קיומה, כן.
כשאני אומר לא שייכים לתורה, אולי לא שייכים לתורה בתור דרך חיים, אבל שייכים לתורה בתור מה שהם...
אז השאלה היא באמת, מצד מה הם כן שייכים? אבל כל פעמים כל, מצד מה הם לא שייכים? הם לא שייכים לדרך חיים שהתורה תובעת ממנה. בסדר, מתנו, זה חשוב מאוד. כלומר, איך יתאחד להעמיד באיזושהי תיאוריה בלי ההשלכות שלה? מעניין. הרי אם את תיקח את התורה כתיאוריה כוללת, כשמהתיאוריה הזאת מתחייבים מעשים מסוימים, אורח חיים מסוים, מערכת מוסרית מסוימת, ואף על פי שהם מאמינים, אינם מקיימים. יש פה איזה קושי.
זה חובה על השאלה, כאילו, על השאלה?
עם ישראל מקיים את התורה.
אנשים שלא, אולי לא מקיימים.
לא, גם אלה שלא מקיימים, מקיימים. כן? פשוט מאוד. מה זה יהודי חילוני? יהודי חילוני, האם אתם תסכימו להגדרה האומרת, יהודי חילוני זה אדם שלא הולך לכנסייה? לא? אני לא מסכים להגדרה הזאת. יהודי חילוני זה מי שלא הולך לבית הכנסת. לא מי שלא הולך לכנסייה. ברור? הוא, מה? הערבי החילוני זה מי שלא הולך למסגד, זה לא מי שלא הולך לבית הכנסת. רגע, לא, רגע, מה זה אומר? להיות יהודי חילוני פירוש הדבר למרוד במה שליהדות מקובל. זאת אומרת, גם 90% אפילו 100% מהעם היהודי יהיה חילוני. זאת אומרת ש-100% מחליט לא לקיים את התורה. אבל זה אומר שבאופן בסיסי הנורמה שאליה מתייחסים אפילו על מי הקלימרוד היא הנורמה של קיום תורה ומצוות. מה שאין כן לגוי נוצרי לאכול חזיר בשבילו, זה לא נחשב למרידה בתורה.
אבל זה לא זה סותר את כל זה שאנחנו אומרים ש
לכן גם מי ש... לא, מה זה התינוק שנשבר? אז בדיוק, התינוק שנשבר זה תינוק שפטור מלקיים את מה שהוא חייב לקיים.
אבל זה מתוך הלילה שלא מתוך הלילה הזאת.
זה לא משנה.
הוא לא שייך בכלל לחשיבה הזאת. אנחנו שופטים אותו.
לא, סליחה, סליחה. כל זמן שהוא מודע... תינוק שנשבר המקורי של ההלכה זה תינוק שבכלל לא יודע שהוא יהודי. התינוק שנשבר שאנחנו... המאמץ של תינוק שנשבר שמוענק במאה ה-20 לחילונים זה סוג אחר. זה אנשים שיודעים שהם יהודים. אבל הם נשבו בכפירתם. זאת אומרת, הם תחת האונס של הכפירה. ולכן הם נחשבים כאנוסים. זה הביטוי. אבל הם יודעים שהיהדות, כיהדות, כן, בתוך שכזו, זה קיום תורה ומצוות. אלא שהם מחליטים שעבד על זה הכלה. לא צריך לעשות, בכל. מה שאין כן, בנצרות, הנוצרי, הכומר הנוצרי, האוכל חזיר, איננו חושב שהוא עובר על דברי תורה. מובן? מה שאין כן יעל דיין, עם כל זה שהיא תינוקת שנשבטה, אבל היא יודעת שהיא עוברת על דברי תורה כשהיא אוכלת חזיר. אתה מבין? יש הבדל. ודאי שהיא יודעת. ולכן, יש הבדל כאן בין הגויים לבין עם ישראל. עם ישראל מקיים את התורה, כמובן. גם על מנת לעבור עליה. זה מובן? כלומר, אני יודע, ברגע שאני יודע שאני עובר עבירה כלשהי, סימן שאני שייך לאותה המצווה.
מתכוון לנצרות כאן?
כן, ברור. הוא מתכוון לנצרות, אין לו שום ספק. כאשר תראה בחוש, הנה אומר, אתה רואה, הגויים שבתוכנו, הוא חי בפראג, המהר"ל, מפראג. איך אני יודע? כי קראו לו המהר"ל מפראג. אם שהם מודים בתורה, אבל עד גבולה לא באו לקיים אותה. הנה אומר. סימן, עכשיו כאן מה שהוא מסיק מזה, זה משהו מעניין. כל זה מוכיח כי אין התורה חלקם. יש פה מושג, כן, של התורה חלקו של מישהו והתורה לא חלקו, כן. האסלאם בכלל לא מאמין בתורה. לא, מוחמד לא האמין בתורה. הם אומרים ש...
לא, אני לא באתי לבטל.
קודם כל, זה ישו אמר את זה. זה ישו אמר.
לא באתי לבטל, זה ישו
שאמר. עכשיו, מה שאתה אומר, מוחמד, עד רבה, הוא טוען שהתנך שבידי היהודים הוא זיוף, שהשם לא אמר את זה. עכשיו, בפרק ב' של נצח ישראל, המהר"ל מסביר את זה קצת יותר. הוא אומר, מביא כאן מדרש במסכת תענית, אמר לי רב יצחק, נדלג על זה, אומרת, רבי יוחנן שם דן בפסוק, יש פסוק בירמיהו, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים. אז מה, כנגד מה הקדוש ברוך הוא מתלונן כל כך? אז אומר רבי יוחנן, דכתיב, זה עבודה זרה. למה דכתיב? כי עברו יהיה כיתיים, וראו, תלכו לכיתים. הקדוש ברוך הוא אומר, תלכו לכיתים. וראו, וכדר שילכו, והתבוננו מאוד. האמר גוי אלוהים, והם מה? לא אלוהים. ועמי המיר כבודי בלא יועיל. כלומר, הגויים האלה, האלים שלהם, זה לא אלים, והם בכל זאת לא עוזבים אותם. אז למה אני, שאני באמת אלוהים, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אותי עוזבים? תנה, כאן בברייתא, כתיים עובדים לאש וכדרים עובדים למים. איפה יושבים הכדרים? איפה זה כדר? זה במדבר. והם עובדים למים,
כי אין מים.
והכתיים יושבים בים, אז הם עובדים לאש, כי מים שם יש הרבה. ואף על גב אינו יותר הברייתא, אף על פי שיודעים שהמים מכבים האש, לא המירו אלוהיהם, ואני המיר כבודו בלא יועיל. עד כאן. וביאור עניין זה, אומר המהר"ל, כי האדם בוחר לו אלוהות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. כי יש אומה אשר חושבת בדעתה שהיא לחלק האש, ולכך כל אומה בחרה לאלוהות כפי אשר במחשבתה אשר היא לחלקה. ואף כי יודעים כי יש כוח יותר חשוב שגובר על הכוח אשר הוא לחלק שלהם, וסוף סוף כאשר במחשבתם שהם לחלק אותו הכוח, אין ממירים אותו. כלומר, פה המהר"ל מסביר לנו מה היסוד של הדתות. הדתות לא נולדות בגלל אמונה שזה ודאי. הדתות באות לענות על איזשהו צורך של הנפש. מהו הצורך של הנפש? להשלים את מה שאין לי. ולכן, אם אני יושב מדבר, באופן טבעי יש לי נטייה לעבוד עבודה זרה למים. ולעשר. יוצא לפי זה, שהתורה מתאימה לישראל בלבד, כי רק לעם ישראל ישנם אותם חסרונות בנפש, המצריכים אותו לקבל את התורה. המחייבים אותו לקבל את התורה. מה שאין כן, אצל אומות העולם, יש להם חסרונות אחרים בנפש. ולכן הם זקוקים לדתות מעשיות אחרות, אף כי יודו בתורה. עכשיו מעניין, פשוט מאוד. הנוצרים הם צאצאיהם של הברברים הקדומים, הרומאים והגרמנים. זאת אומרת, המומחים הגדולים ביותר בעולם לשפיכות דמים. ולכן, כאשר הם באים לקבל איזושהי תורה, לחזור בתשובה ממידותיהם הרעות, הם נוטים לדת של אהבה ולא לדברי תורה. הם זקוקים לאהבה, כי זה מה שהם. ואילו עמי המזרח, שאצלם מידת החסד קיימת בצורתה המקולקלת, כן, גזל, עריות, שכרות וכו', זה מאוד מצוי אצל עמי המזרח. לכן כאשר הם באים לתקן את זה, חוזרים בתשובה, מקבלים על עצמם את מידת הדין. לכן הדת שלהם כולה דין. חותכים את ידו של הגזלן. צריך צניעות מקסימלית לנשים, לחסות את הפנים. לא לשתות יין, כן? מידת הדין.
אז
דנדרת
כמו שאומר, תבוא לצד השני.
יפה, ההשלמה. כן, מה שהוא מדמה שהוא לחלקו, כלומר חלקו זה מה שאין לו, אלא שהוא ראוי לו, הוא רגיש לזה מפני שאין לו. לפי זה, מהו החיסרון של עם ישראל? הסיסמה של האמונה היהודית זה שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, ייחוד המידות, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל, סימן שמה הנטייה הטבעית של היהודית? המחלוקת. כן? כלומר, הטבע של ישראל זה המחלוקת. ולכן דווקא אנחנו ראויים מכל עם לתורה הזאת. ולכן כאשר אנחנו מקבלים את הצד התיאורטי שלה, אנחנו באופן טבעי נמשכים גם אל קיום המצוות הנובעים מאותה התורה. מה שאין כן אצל האומות, הם תופסים רק צד אחד של אותה התורה. אגב, זה מדרש מפורסם, שהקדוש ברוך הוא סבב על כל העמים כדי להציע להם את התורה. הלך לבני ישמעאל, יש לי תורה בשבילכם. מה כתוב שם? לא תגנוב, זה לא בשבילנו. הלך לבני אדום, לא תרצח, לא בשבילנו. הלך לעמון ומואב, לא תנאף, לא בשבילנו. זאת אומרת שכשהגויים סרבו לקבל את התורה, הם סרבו לקבל את אותו צד שהיה היצר הרע שלהם. ולכן כאשר הם מחליטים כן לקבל את התורה, הם מקיימים דווקא את אותו צד שכלפיו הם צריכים לחזור בתשובה. ברור? זה בא להסביר מדוע הם לא מתאימים. כן, כלומר, זה שאלה מעניינת. למה אז הם לא קיבלו? הרי לפי זה גם אנחנו צריכים לא לקבל בכלל. אלא ש... סתם ככה, אם אתה אומר לזה יהודי, תגיד לי, איך אתה יכול לקבל תורה שבה כתוב לא תרצח? מה יקרה אם תרצח? מה יענה היהודי על זה? אם ארצח, אחזור בתשובה. ברור? אם כן, מה היה הקושי של הגויים לקבל? את הרעיון של החזרה בתשובה. הם לא מאמינים בתשובה. וזה באמת דבר מאוד אופייני לעם ישראל. התשובה היא רעיון יהודי בלעדי. אין שום תרבות בעולם שחידשה את המושג הזה. האפשרות של התיקון. אתה יכול גם את זה להגיד, אבל זה לא גם פשוט, כי אמרו נעשה ונשמע. זה התוספות המפורסם ששואל, הרי אמרו נעשה ונשמע. מצד מה אמרו נעשה ונשמע? כן? בגלל שהם האמינו בתשובה. האמינו שאפשר לחזור בתשובה. אגב, זו השאלה ששאלו המלאכים, מה לילוד אישה בינינו? כן, יש מדרש. משה עולה למרום לקבל את התורה. מלאכים מתרגזים, רוצים לשרוף את משה. מה לילוד אישה בינינו? מה הטענה של המלאכים? ילוד אישה מוכרח לחטוף. נכון? מה הוא אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. אפשר לחזור בתשובה. מחילה כן, אבל תשובה לא. מושג המחילה זה אדרבה, זה מראה שאי אפשר לחזור בתשובה. המחילה זה סליחה, זה משהו שרירותי, ארביטררי לחלוטין. כלומר, צריך וידוי, אבל הוידוי בא לחפר, לא בא להשיב בתשובה. אי אפשר לתקן את האחר. יש את כאן בלבול בין מושג הכפרה לבין מושג התשובה שלנו. כן, מוחקים את האחר. למה? כי יש כפרה על ידי מישהו שכיפר, לא משנה איך, כן? על כל פנים, הכפרה מעכבת אצלם. תשובה חסרת משמעות אם אין כפרה. ואילו הסוגיה הראשונה של התלמוד אצלנו באה ללמד, כפרה לא מעכבה. העיקר התשובה. כן? זה הפוך לגמרי. כן. לא, אני לא רוצה לחטוא, אבל אני יודע שאם החטא יש אפשרות לשוב. ברור? משהו אחר לגמרי. ולכן יש ביטחון, אפשר לקבל את התורה כיוון שאם החטא אשוב. זה לא פסול, אדרבה, זה אמונה. כן, זה מה שאומר, מה שאומר דוד המלך, כי אמך הסליחה למען תיוורא. אם אתה לא תסלח, אז אין אפשרות להירא אותך. כן? אז אולי לא יודעים, מבינים שיודעים כל כך, אבל אמון בכתב יושב, ואין עליו, הוא מתכנן לך טוב. הוא אומר, איך אתה? הוא אומר, אני מחליט לך טוב. אבל זה אסור, אל תדאג, אני אשוב. בסדר, ככה, אין מספיקים בידו. כאן מדובר משהו אחר, שאדם לא רוצה לך טוב, אבל הוא חושש, מה יהיה עם איך אתה? אל תדאג, אפשר לשוב. כן.
לגבי
מה?
למשל,
המחלוקת
שבעם ישראל, דווקא לנושא כבר לתורה. כל תוכנה של התורה זה ייחוד המידות של הבורא. כלומר, תורת השם, היא מלמדת אותנו, מערך שלם של מצוות למשל, שחלקם באים, חלק מהמצוות בא ללמד אותנו מידת החסד, חלק לעשות דין, חלק מזה רחמים, חלק מזה דעת, חלק מזה פוליטיקה. כלומר, המכלול של כלל המצוות הוא יוצר את ייחוד המידות. כלומר, האיזון של כל הערכים כולם. זאת אומרת, זה נקודה של אחדות, זה החידוש של התורה. עכשיו, מי רגיש לאחדות? מי שחסר לו אחדות? דווקא כיוון שאנחנו בעלי מחלוקת, אז אנחנו מרגישים את הצורך באחדות הזאת. אנחנו
מרגישים,
אז מבטל את המחלוקות, ברור.
לא, אנחנו באים לתורה, בתורה יש הרבה מחלוקות.
לא, בתורה אין מחלוקות. בתורה יש דרך ליישב את כל המחלוקות. כן, אבל זה בדיוק אותה התורה שמלמדת אותך אילו ואילו דברי אלוהים חיים והלכה כפלוני. זה דרך היישוב של המחלוקות. איך הנצרות יצאה מהיהדות? זה שאלה יפה. נו, אז מה? אין חסד ביהדות? נכון, כי יש חסד ביהדות.
לא, הרב אומר שבעצם מה שמניע את האדם להאמין במסוים,
אבל מעניין, למה הנצרות יצאה מהיהדות ולא נשארה ביהדות? כי באמת זה לא מתאים ליהודים.
הרב אמר שדת זה אנטיתזה של החיים.
מי?
הדת זה בעצם משהו שהוא
אין. הדת? לא, זה השלמה של החיים.
השלמה?
כן.
זה משהו שאין לי.
נכון.
מה גרם ליהודי לצאת דווקא מהמצב של לחפש את הכולל, לחפש משהו שבדי? הרי זה יצא מאיתנו.
כי זה חלק מסוים של היהודים, זה לא כל היהודים. יהודים רומאיים קצת, יהודים מיובנים. תסתכל למשל כתבי פאולוס, הרשע הזה, כן, רואים שזה יהודי מלא פילוסופיה יוונית, לא כל כך תמיד חכם, הוא יותר עם הארץ מתמיד חכם, נראו? זה יהודי שהתפאר בזה שיש לו אזרחות רומאית.
אבל זה מסביר לי שזה בן אדם אחד.
כן, זה קאט, זה קבוצה, זה מינים.
אבל בעצם זה יצא מהיהדות.
לא, זה יצא מיהודים, זה יצא מיהודים. היהדות בכללה הקיעה את זה. ברור? טוב.
גם כן, האחדות זה גם כן במידות שבן אדם למקום, לחברו ולעצמו.
כן, כן.
שדיברנו פעם לגבי השלושה, מי שיהיה תפארו.
כן, נכון. כן, כן, בכל המובדים. עכשיו אני שואלת השאלה, אם כך, אנחנו כאן מתחילים כבר להבין שתורת ישראל מצד כל אלותה לא שייכת לאומות העולם, אבל מצד חלקיותה כן. לפי זה יש אחיזה כלשהי לאומות העולם בתורה, ולכן נאמר בספר דברים, וכתבת על האבנים את דברי התורה הזאת באר היטב, אומר רש"י, ב-70 לשון. כלומר צריך לבאר את זה ב-70 אופנים בשביל 70 סוגים של גויים. וכאן יש בעיה בהלכה, מה מותר ללמד לגוי בתורה. יש אחד מהרבנים במאה ה-20 שכתב שאסור ללמד שום דבר לגוי, אפילו לא א' ב', אפילו א' ב' אסור ללמד לגוי. מביא ראיה מהסיפור בגמרא על הלל הזקן, שבא אליו גוי להתגייר, ורק אחרי שהוא התגייר התחיל ללמד אותו א' ב', הסימן שלפני כן אסור ללמד אותו א' ב'. זה לא משכנע בכלל. אותו רב גם כתב בספרו שלא מצאנו, חוץ מהשלטי הגיבורים בין הראשונים, לא מצאנו מי שיכתוב שמותר ללמד לגוי תורה שבכתב. אבל מצאנו עוד מישהו שאומר שכן, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, אמנם זה לא בספר הלכה שלו, זה בפירושו לשיר השירים, מובא בסידור שלו, כן, בהשכה סידור הגרא השלם בדגלי ובנסתר. אז שם יש פירוש לשיר השירים בפירוש על דרך הפשט. אז הוא אומר כך, מפני שבאדם הוא רוח הבהמיות ונפש הבהמיות. כלומר בכל אדם יש שני צדדים, נפש ורוח. נפש בהמית ורוח בהמית גם. ונפש הבהמיות, זה לא, זה ונפש הבהמיות, הרוח הוא מן השמיים והנפש הוא מן הארץ, כמו שכתוב תוצא הארץ נפש חיה. ושמיים הוא כולל כל הבריאות, כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם בין ישראל ובין האומות. אבל מן הארץ הם נפרדים. כלומר, כשמדברים על שמיים אנחנו מדברים על מציאות כללית כוללת את כולם. כשדברים על הארץ, הארץ מחלקת את בני אדם. למה? כי ישראל בלבד, כי ישראל לבדם נפשותם מן ארץ ישראל והם דבוקים בה, ולכן אנחנו מקבלים תורה מן הארץ. אבל הגויים אינם מקבלים רק מן השמיים בכללות, מפאת רוחם. כלומר, מה שיכול לקבל תורה אצל הגוי זה הצד הרוחני שלו, העילאי שלו, מחובר לתורה. וישראל לבדם נוטלים גם בייחוד מן הארץ, ולכן האומות מודים לחמה וישראל ללבנה. כלומר, אומות העולם יש להם ידיעה כללית של האלוהות, כללית של התורה, ואילו עם ישראל יש לו ידיעה פרטית בתורה. מה ההשלכה? ולכן האומות אין לומדים תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה היא בייחוד לישראל לבדם, ובתורה שבכתב מחמת שהיא גבוהה נכללים בזה גם שאר האומות. מה המצווה הכי חשובה בתורה? לדעת שיש אלוהים, לא? זה המצווה הראשונה, זה מצווה גם לגוי, זאת ידיעה להם, גם הם יודעים שיש אלוהים. אבל להדיח תפילין, שזה דבר הרבה יותר מעשי, זה מצווה רק לנו. אם כן, מזה אפשר להבין שזה חשוב שהתורה שבכתב תיכתב. היא צריכה להיכתב כי יש בה מסר אוניברסלי שפונה גם לאומות העולם. מה שאין כן התורה שבעל פה היא האופן שבו דבר השם עובר דרך האומה, ולכן זה מיוחד לבני ישראל בלבד, לכן זה לא נכתב, כי זה מה שעובר דרך הפה. מה שכתוב זה לכולם, מה שנאמר זה רק למי שזה נאמר, וזה הבחנה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כן? הוא צריך לדעת שיש ערך מוסרי כזה, שמיטה. מה הוא יקלוט מזה למעשה, זה כבר בעיה אחרת. אבל הוא צריך לדעת שהאדם איננו עבד לאדמה. וההוכחה שהאדם איננו עבד לאדמה, שהרי היהודים עושים שמיטה. גם אם הוא עצמו לא שומט.
אני אמר שאסור לא להיות עבד לאדמה, לא לתוהו ורעה, לשבת יצרה, הוא לא יכול להיות עבד לאדמה.
כן, אבל גם כשלא תוהו ורעה לשבת יצרה, זה לא על מנת להיות עבד לאדמה. כל מי ש... כל אדם שאינו קרקע אינו אדם. אין לך עבודה בזויה מעבודת האדמה, שנאמר וקין היה, איך כתוב? עבד אדמה. כן, כתוב לבד, נכון? וקין היה גוי, לפי זיכרוני אדם. כלומר, זה בדיוק מה שזה בא ללמד, שהמוסר הכללי של התורה הוא מיועד לכל האומות. כל אחת לומדת ממנו מה שהיא יכולה ללמוד לפי מידת ההתפתחות שלה. אז זה נכון שהאומות מצד הקולקטיב שלהם הם באמת משועבדים לסדרי הטבע, אבל כל אחד, כל יחיד ויחיד מבין האומות יכול להשתחרר מזה. כן, מה שהרב כותב באורות הקודש, שיש גיבורי כוח שבכל האומות. גיבורי כוח שמה? הם מצליחים לפרוץ את המסך ואת הכבד של הטבע. הם יוצאים מן הכלל, אבל כל אחד יכול להיות מן הכלל. זאת אומרת, מה שמרתק את אימות העולם אל סדרי הטבע זה הנפש הכללית שלהם, לא מצד הרוח של הפרט. ולכן אצל כל גוי וגוי אפשר להעלות את הצד הרוחני העילאי הזה. לשחרר אותו מן השיעבוד לטבע. ברור? מה, מה זה לא ברור? נראה לי שיש לך קושיה על זה. וכי יעלה על...
זה לא מתאים לו.
מה זה צלם אלוהים? יש לי שאלה, מה זה צלם אלוהים? זה נמצא רק ביהודים או גם בגויים?
נמצא גם אצלם.
נמצא גם אצלם. אם יש בו צלם אלוהים, אז הוא לא משועבד לסדרי הטבע. אם לא, היא לא רק צלם טבעי. זה שיש בו צלם אלוהים, זה אומר שיש בו מידה שגוברת על הדטרמיניזמטיבי.
אבל
רק תשאל
את זה, מנוח, זה יש לו לצלם
אלוהים? מי אמר לך? מי אמר לך? הנה, הגאון מבינה אומר לך אחרת. הגאון מבינה אומר לך שהתורה שנכתב, כיוון שהיא כללית, היא שייכת גם להם. ולכן, באמת, איך אומרים הנוצרים בספר הכוזרי? מצוותינו, חוקינו, לקוחים מן התורה בה נוהגים תמיד. זאת אומרת, אין, זה תורה מבחינתם כמו סופרמרקט, תיקח מה שנוח. וזה אמיתי, כן? זה מסוכן לטבוע מאומות העולם קיום מושלם של כל התורה כשהם לא מוכנים לזה.
זה הסברה כשאני בא להסביר לגוי, למשל כמו נופים פוליטיים, אני יכול להסביר להם מהידע שלי.
בדי, הרי זה מה שאומר רש"י. למה כתוב, למה התורה התחילה, לא. זה אתה יכול לענות להם אפילו מהתורה שבכתב. למה פתח בבראשית שאם יאמרו אומות העולם שיהיה לך מה להגיד? אם כן, זו שאלה שהם זכאים לקבל עליה תשובה. הבנה? ברור.
כל מה שחשוב בהבנה, אני יכול אפילו לספרי תורה.
יש, מסתרי תורה, טוב, זה צריך להבין. מסתרי תורה אין מלמדים אלא למי שראוי לזה. אבל אם הוא אדם, אם הוא אחד מיודעי השם, אז ודאי, יתרו היה אדם כזה, כן? יתרו היה גוי, ועם כל זה יש שלושה יחוד בדעת השם. כי מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. זה הנביא אומר על הגויים, לא? איך אומר רש"י? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה הפשט של הפסוק הזה שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה? מה המשמעותו של הפסוק הזה?
השם שהוא אלוהינו,
אז כן? יהיה
אחד.
כן, אז אומר רש"י, פשוט, רש"י אומר, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות אלוהה לכל העמים, שנאמר, אז הפוך אל העמים, שפה מורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכן אחד. כל זה כלול במילה אחד שבשמה ישראל. וזה אנחנו אומרים כל יום פעמיים. כלומר, זה פסוק אוניברסלי. כן. לפי זה זה חיובי שיש דתות אחרות, זה נכון.
אם כן, אף אותי שאנחנו חושבים שהם שקר
והבל. מי אמר שזה הכל שקר והבל? יש דברים שמה שהם שקר והבל, יש דברים שמה שהם חיוביים. זה לא חיובי. לעבור על שבע מצוות בני נוח זה באמת לא בסדר. אבל אם הם לא עוברים על שבע מצוות בני נוח, אז כל אומה ואומה, יש לה רגישות משלה. יש פה ספר אורות, אני פשוט הנה, באורות ישראל, אומר רבנו הרב זצ"ל, ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות, ואמונות כולם, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזילים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. אחר כך הוא מוסיף, תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל, להאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוהית. המשפט השני, כן, אני חוזר. תורת ישראל עומדת, כלומר היא מתכננת להופיע אור גדול מתוכה, כלומר לתת לאור גדול לצאת מתוכה, לאן להוציא אותו? על כל השטף של רוחות האמונה השונות. יש הרבה הרבה רוחות אמונה בעולם, מכל מיני סגנונות, ויש לתורה מה להוסיף לזה. אצל עמים וקיבוצים שונים, בשביל מה לעשות להם? להסיר מהם כל סיג ותפל, כלומר להוציא מהם את הרע שלהם. יש הרבה דברים רעים בדתות האחרות, יש לתורה תוכניות כיצד לצחצח את האמונות האלה, להאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוהית. וכאן הוא מביא פסוק מעניין מאוד, והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי.
לפתור את זה לעתיד לבוא.
כן, זה מה שאנחנו... מה זה לעתיד לבוא? אנחנו, זה מאוד קל לנו לפתור דברים בפריאת לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. רק אל תלבל אותי עם זה. רק צריך לזכור שלעתיד לבוא, זה כל הזמן מתקרב, כן? גם חלק מהלעתיד לבוא כבר התחיל. כן, בשנת תש"ח כבר התחיל העתיד לבוא. וגם לפני 150 שנה עם הקץ המגולה כבר התחילה לעתיד לבוא. אנחנו בתוך לעתיד לבוא מאוד מתקדמים. חלק מהלעתיד לבוא הוא עבר היום. עכשיו, כאן נקודה שצריך לברר. מה, כשאנחנו נבוא לגויים ונגיד להם, גויים יקרים, יש לנו מה ללמד אתכם. מה נגיד להם? נגיד להם, יש שבע מצוות בני נוח. טוב, תכתוב לי את זה על פתק, עכשיו אני יודע. כמובן, שבע מצוות זה קצר. כן? אבל זו טעות. זו טעות לחשוב ששבע מצוות בני נוח זה הדת העתידית. זה לא הדת העתידית. לפי ההלכה, זה הדת של ההווה. אומות העולם חייבים עכשיו בשבע מצוות בני נוח. ולכן גם כתב בספר החינוך, מדוע אנחנו לומדים שבע מצוות בני נוח? הרי אנחנו לא חייבים בזה. כדי לא להכשיל את הגויים בזה. כי הרי לפני עיוור לא תיתן מכשול. נאמר גם כלפי גוי. אז אם כן, שבע מצוות בני נוח זה לא המקסימום של האומות, זה המינימום.
כן,
כן, כן, אבל יש לנו הלכות שונות איך לעשות את זה. יש הלכות שונות של עבודה זרה אצלנו ואצלם. כן.
יש עוד כל מיני מצוות שגם הגויים עשו את זה. כן, יש עוד כמה מצוות, חוץ מהשבעה.
כן, יש עוד כמה, שתיים, שלושה, בסדר. אבל סך הכל זה לא אני יודע מה הרבה, כן, זה שני פרקים ברמב"ם, סך הכל, כן? אבל כאן ההלכה מפתיעה אותנו. זה, יש איזו הלכה שלא כל כך שמים לב אליה. אני קורא כאן ברמב"ם, בספר שופטים, בהלכות מלכים, פרק י', הלכה ט'. כן, בהלכות מלכים, זה פשוט. הלכות מלכים, פרק י', הלכה ט'. הלכה מפורסמת מאוד, גוי שעסק בתורה, חייב מיתה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד. חמור מאוד. וכן גוי ששבת אפילו ביום מימות החול, אם עשה הוא לעצמו כמו שבת, חייב מיתה. כלומר, יום ראשון של הגויים, של הנוצרים, חייב מיתה. לכן יש יותר תאונות דרכים ביום ראשון באירופה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, תהיה יהודי, בבקשה, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע, רק שבע מצוות. ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מכין אותו ועונשין אותו ומודיעים אותו שהוא חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג. כלומר, אומרים לו שהוא חייב מיתה, אבל לא הורגים אותו. אחר כך יש הלכה אחרת שאומרת הפוך, הלכה י'. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מודיעים אותו לעשותה כהלכתה. לא, אבל מותר לו, לידכן הוא אמר שרק שבע מצוות מותר לו, זהו. פתאום אומר, אתה רוצה לעשות מצוות? בבקשה, תעשה מה שאתה רוצה. אפילו תפילין לפי זה. מה זה לקבל שכר? וגם אולי לפי לכן הוא רצה לסבר לזה. אלא תשימו לב פשוט, המילה הראשונה של ההלכה שונה. המילה הראשונה של ההלכה ט' זה גוי, המילה הראשונה של ההלכה י' זה בן נוח. פשוט מאוד. מה זה גוי? גוי זה אדם שלא קיבל שבע מצוות בני נוח. אז אנחנו אומרים, אל תקפוץ, קודם תקבל שבע מצוות. מה זאת אומרת? עוד לא קיבלת לא לעבוד עבודה זרה, ואתה כבר רוצה לקיים אכילת מצה? כמו שעושים הנוצרים, שהם אוכלים מצה ולא לא, לא ביטלו עבודה זרה. זה ככה, שום דבר, רק שבע מצוות. אבל בן נוח זה משהו אחר. הגדרה של בן נוח ברמב״ם זה מי שקיבל שבע מצוות. הוא כבר נוהג על פי המצוות האלה. עכשיו הוא רוצה להוסיף. רוצה להוסיף? בבקשה, תוסיף מה שאתה רוצה. כן. מה? הוא מציע לגוי או להתגייר או שבע מצוות. הוא אומר את זה. אפשר, אבל יש כאלה שעושים את זה. כן? אבל מי שכבר בן נוח, אדרבה, שרצה לעשות מצווה, נשאר מצוות התורה, כי יקבל שכר, אם מונים אותו לעשות את הלכתה, ואם הביא עולה, מקבלים ממנו, נתן צדקה, מקבלים ממנו. מפני דרכי שלום. אבל כאן יש הבדל, שכשגוי נותן צדקה, אז מחלקים אותה לעניי גויים. לעניים גויים מחלקים. אבל כאן אומר, נתן צדקה, מקבלים ממנו, ויראה לי שנותנים אותה לעניי ישראל. הועיל והוא ניזון מישראל ומצווה עליהם להחיותו. אבל הגוי שנתן צדקה, מקבלים ממנו ונותנים אותה לעני הגוי. סליחה, מה היה? שבת. שבת, זה לא כל כך ברור ברמב"ם. השאלה היא, מה המשמעות של נשאר מצוות התורה? הכוונה, האם מלבד שבת סביב התורה? או הכוונה, מלבד השבע מצוות. בלשון הרמב"ם, הדברים לא ברורים. ראיתי מי שכתב כך, יש מי שכתב כך. בסדר? אבל כל בנים אתם רואים פה שלפי השיטה הזאת יוצא שהתורה של אומות העולם עתידה להתקרב מאוד לתרי"ג מצוות שלנו. זה מובן? זאת אומרת שבאופן עקרוני ישנה שייכות של אומות העולם למרב התורה, לכמעט כל התורה כולה, אם נוציא את שבת. כן. למה התורה שבעל פה? מה שכתוב בתורה, שאסור לעשות הרכבה, כלאיים. עכשיו, לימון ואתרוג מותר לעשות? אסור. כי לימון ואתרוג, לפי ההלכה, זה שני מינים. למה זה שני מינים? הרי שניהם זה פרי אדם. כן, אבל ההלכה אומרת, כיוון שצורת העלים והטעם שונה, זה נחשב לשני מינים. מה שאין כן, אם צורת העלים והטעם היו דומים, היה מותר. עכשיו, כשגוי בא לקיים מצוות הרכבה, לא לעשות הרכבה, האם הוא יהיה אסור לו להרכיב את רוג הלימון או לא? אומר הרב קוק בעץ הדר, לא, מותר לו. אף על פי שזה נחשב שני מינים לישראל, אבל לפי הבוטניקה זה לא נחשב שני מינים, אז מותר. טוב, על זה חלק הרב מאיר דן פלונסקי בספרו כלי חמדה. חולק על הרב. בסדר. מחלוקת אחרון. כן. התורה הצדוקית היא מתאימה לגוי. די הרבה. כן. בסדר. אז לפחות שהוא תורה שבעל פה שלהם. עכשיו, יכול להיות שכל האיסור לאמת תורה שבעל פה, זה כאשר הגוי לא רוצה לקיים. אבל הוא בא לקיים, והוא כבר בנוח, הייתה חד שגם מותר. עכשיו, הדבר הזה אומר... לא, לא, אין להם חלק בתורה מצד כל אומה ואומה, אבל מצד היותם אדם, כן. עכשיו תראה, יש פה חידוש יפה של הרב במאמרו לחג השבועות, מודפס גם במאמרי ראייה. המאמר נקרא מהי הר סיני. הרב מתייחס לסוגיה במסכת שבת שאומרת ככה: אמר לי ההוא מרבנן לרב כהנא, אחד שאל את ה... אחד מהתלמידים שאל את רב כהנא, מי שמיע לך מהי הר סיני? זאת אומרת, למה קוראים לי הר סיני סיני? אמר לי, הר שנעשו בו ניסים לישראל. אמר לו, אם ככה, אתה צריך לקרוא לו ניסי, לא סיני. אלא אמר לו, אלא הר שנעשה סימן טוב לישראל. אמר לו, אם ככה, אתה צריך לקרוא לו סימני. אי אחי, מה הייתה אמר לו שכיחה כמה דירה פאפה? טוב, בקיצור, שם הוא אומר לו בסוף, מביא לו רבי חנינה ורבא ברי דרבונה, רבי חייא ורבא ברי דרבונה, שאמרו שניהם, מה זה הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו. כלומר, סיני מלשון שנאה. בגלל שקיבלנו את התורה, הגויים שונאים אותנו. מסביר הרב קוק, דבר יפה מאוד. למה שונאים מישהו? על זה שהוא קיבל משהו. אם הדבר הזה, יכולתי גם אני לקבל אותו. אבל אם אין לי שום שייכות לזה, אין לי שום סיבה לשנות. למשל, חבר כנסת במדינת ישראל לא יכול לשנות חבר פרלמנט בנפאל שנהיה ראש ממשלה. לא יכול. כן? הוא יכול לשנות חבר כנסת אחר שנהיה ראש ממשלה. בואו. אומר כך, הדבר המציין את השינוי שנעשה בישראל ובעולם על ידי קבלתה של תורה דווקא במדבר בהר סיני. לא בארץ המיוחדת לישראל, כי במדבר במקום הפקר לכל. כן, זאת אומרת, מוזר. תורה, אם כן, ניתנה במקום נזכר, מקום שייך לכולם. בעוד אשר התוכן הרושם את האומה, לא היה שום דבר חומרי, כי המחשבה והדעה, השאיפה של הקדושה והאורה האלוהית העליונה, כל זה זה מורה באמת, כי תוכנה הפנימית, התוכנה הפנימי של תורה, הוא עיון ראוי ומוכרח לכל האדם. לכל העמים אשר על פני האדמה. כלומר, הצד הבסיסי, הגרעין היותר עמוק של התורה, שייך לכולם. גם לגויים. לא עניין עליון ומופלא מן האדם יש כאן, כי אם עניין הולם את האדם, אשר מבלעדו יחשב לחיה רעה. ובתוך העניין השווה כל כך לנפש האדם, גנוז כל העליונות של אוצרות הקודש הכמוסים באורה של תורה. לכן אי אפשר להגיד שהר סיני בולט ששם סיני בא לציין משהו שמיוחד לעם ישראל. עם ישראל יש לו משהו מיוחד. זה העם היחיד שנעשים לו ניסים. זה העם היחיד שמסומן לעומת שאר העמים. אבל התורה היא לא באה מצד הניסים ולא מצד הסימון. לכן אי אפשר לקרוא להר סיני לא ניסי ולא סימני. כן, איך אומר כאן? על כן לא נבלט בהר סיני זה התוכן המיוחד לישראל להיות שולטים על הטבע, להיות מוארים באור אלוהי וכו'. שזה עניין המתבהר על ידי הניסים הרבים שנעשו לישראל. וכן, אין התוכן של קבלת התורה ביהודה על הר סיני מציין דווקא את איזו סגולה מיוחדת שיש לה מישראל, שזה סימן. מה? יש לנו סגולה. אנחנו עם סגולה. אבל הר סיני הוא לא בא מצד היותנו סגולה, כיוון שהתורה באופן עקרוני, מצד גרעינה הפנימי, שייכת לכל העולם כולו. כן? לא מצד איזו סגולה מיוחדת שהיא נמצאת רק בישראל בתור סימן מיוחד. מה שאין לכל האדם אשר על פני האדמה בו שום חלק ונחלה וכישרון וכו' וכו'. ואם היה הדבר כך, אני מדלג על כמה שעות, ואם היה הדבר כך שיסודה של תורה וקדושתה היה מציין רק את המופלא מכל האדם בטבע, לא היה שום מקום לתרעומת ושנאה של אומות העולם. אם התורה זה השייך לסגולה שלנו על אשר נתרחקו מהתורה ולא רצו לקבלה, כי אין אדם נתפס על מעלה שאינה שייכת לו. אבל באמת יסוד קבלתה של תורה בהר סיני במדבר היה תוכן מבליט, כי מקורה של תורה הוא מקור מים חיים לכל משפחות האדם, רק יסורו מדרכי רשע ולא ירצו ללכת בשרירות לב להרע, להזיק ולחבל. ומתוך שדווקא בתו האדם הכללי ובצלמו האלוהי פגמו העמים כולם בהתרחקם מן התורה, על כן ירדה שנאה לאומות העולם דווקא מהר סיני. וזהו יסוד שמו, ניסו ודגלו. כלומר, הר סיני נקרא סיני על שם השנאה. זאת אומרת, כיוון שהעמים שהיו ראויים לקבל את התורה השחיתו דרכיהם עד כדי שהם אינם ראויים, לכן הם שונאים. ודאי שיש הבדל פנימי, אבל לא בצד הזה. יש הבדל מצד הניסים, ההתגברות על הטבע. יש הבדל מצד הסגולה הפנימית שאנחנו עם השם. אבל מצד השייכות אל התוכן של התורה, ודאי היינו צריכים להיות באופן עקרוני שותפים בכל העולם. עד אשר יתרומם, עד אשר יתרומם הר האלוהים, הר הגבנים, ויראה הודו על כל יושבי תבל, ושב ורפא להם השם בם סיני בקודש. מה? זה נמצא בהשבת ישראל והזמנים, זה קובץ של מאמרים לשבת ומועדים שנמצא גם במאמרי ראייה, נקרא מהי הר סיני.
הרב, ההגדרה של גוי לפי אחד, זה אחד שלא שמעת שלא נתמודד.